ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, מוזמנים להתיישב ביציע, הקבוצה היקרה מחיפה, הכי שווה לעלות לקומה החמישית ולשבת שם. תודה רבה לאבי גז, מייסד השיעור הזה, אביחי אברהם שמתרוצץ ומתנדב, נתי צנעני, גם הוא, צחי מגנזי ואנשים שמארחים אותנו כאן בהיכל שלמה, מכללת הרצוג, עמי פייקובסקי היקר, אנחנו משודרים בשידור חי, נא להתנהג בהתאם, יהודה גרובייס ודיני גרובייס משדרים אותנו באדיבות קרן דניאלי, ואנחנו תמיד שמחים לשמוע מאיפה בעולם אתם צופים בשיעור, או בארץ, או בירושלים, אפשר לכתוב לנו בתגובות. גרפיקה חדשה, לבקשתכם, ונדמה לי, אני מקווה שהפעם פיצחנו את זה, אנחנו ננצח את כל הפרעות הקשב והריכוז שיש כאן, כולל שלי, ושהגרפיקה הפעם מתאימה, ואפשר להגיב בכיף, אני והגרפיקאית נהנות לנסות לראות מה הכי טוב לקהל כזה, וגם לקהל בבית, לראות איך הכי קל לראות את המקורות. חוץ מהקבוצה היקרה שהגיעה מחיפה, הגיעה עוד בקשה מיוחדת, שלום סיוון, אנחנו שומעים את השיעור במהלך הבישולים לשבת, בדיוק הערב, ראש חודש אדר, לפני 10 שנים, בשמונה בערב, אירע הפיגוע הנורא בישיבת מרכז הרב, 8 תלמידים, צדיקים וטהורים שעסקו בלימוד תורה נרצחו. נוקיר לך אם תוכלי להקדיש את השיעור לעילוי נשמתם, ואנחנו בטוחים שתהיה מכך נחת רוח בישיבה של מעלה. דורון מהרטה, רועי אהרון רוט, יונדב חיים הירשפלד, יוחאי ליפשיץ, סגב פניאל אביחיל, אברהם דוד מוזס, יונתן יצחק אלדר ונריה כהן. כתבנו את שמותיהם לפי גילם. תודה, דרור ואביטל אלדר, ההורים של יונתן אלדר, השם ייקום דמו. אנחנו כמובן מקדישים להם את השיעור. אנחנו הגענו אל פרשת תרומה במסע שלנו. האמת שזה לא נעים, אנשים פשוט ניגשים ומנחמים אותי. התחילו הפרשות של המשכן, תהי חזקה, יהיה בסדר. הגענו לפרשת תרומה, ואנחנו הולכים לגלות שהיא אקטואלית יותר מכל הפרשות שלמדנו כאן, מבראשית ועד היום. היו גם כאלה שניגשו אליי עם כל מיני בדיחות מוצלחות יותר ופחות בנוגע לנתניהו, שזה בין פרשת משפטים לפרשת תרומה, אז נשאיר את כל המשחקי מילים האלה מחוץ לשיעור, בין משפטיו לבין תרומותיו של ראש הממשלה. אבל באמת, אני מודה שגם אני חשבתי בהתחלה שזה קצת מבאס. בריאת העולם, הכי מרתק שיש, אחר כך האבות והאימהות, והשיעבוד, ויציאת מצרים, ומתן תורה, וקבלת המשפטים. שבוע שעבר קיבלנו ככה את הפרטים היותר מפורטים של המצוות, ועכשיו פתאום בונים משכן. אבל כל פרשננו הצליחו לשכנע אותי שעכשיו זה העיקר. נכון, זה לא עם עלילה, ולא עם אקשן, ולא עם רגש, אבל בעצם, במה עוסק את הפרשה? בלב. עכשיו, אחרי שקיבלנו הוראות, נכון? אחרי מתן תורה קיבלנו את המשפטים, עכשיו מבקשים מאיתנו להתנדב, לאהוב, לרצות. והרי מה בחיים הוא העיקר? העיקר זה החוזה, זה ספר החוקים, שהכנסת מחוקקת חוקים. העיקר זה איך האזרחים מתנהגים. הם יכולים להתנהג אפילו יותר יפה מספר החוקים, אם הם רוצים, אם הם אוהבים, אם הם תורמים, אם הם מתנהגים לפי מה שהרוח הזאת שפרשת תרומה מנסה להביא לחיינו. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. איזה יופי. הלב שלנו, הנדיבות, אנחנו רוצים לתת, אנחנו מעוניינים. זה העיקר, זה היסודות, אלה היסודות של המשכן. על זה הוא בנוי. וכל אחד יכול לחשוב בחייו, אני משום מה נזכרתי השבוע בדוגמה, יש פה ודאי בקהל חבר'ה עם דירות שכורות, יש את העניין הזה עם בעל הדירה של לפתוח את החוזה, נכון? כי תביא אינסטלטור, אל תביא אינסטלטור, הרטיבות הייתה, לא, אתם עשיתם אותה, המקרר התקלקל, אתם קלקלתם, בואו נרוץ לחוזה. זה לא טוב. בעלי בתים שאתה לא רציתם לחוזה, זה אומר שהמציאות היא של טוב, של אהבה. אם עד עכשיו קיבלנו חוזה, הוראות, משפטים, מצוות וחוקים, עכשיו זה נדיבות. עכשיו אנחנו אוהבים ורוצים, אבל נורא, זה לא כזה אמורפי, הנדיבות ואהבה. בסוף מדובר על כסף, רבותיי. בסוף רוצים שכל אחד יפתח את הכיס, לא רק את הלב, וייתן. יש פה פרויקט מדהים. אני לא אוהבת את הזילות הזאת. אם הייתי רוצה, הייתי אומרת לכם, זה ההדסטארט הראשון, אבל אני לא אוהבת כל דבר, זה ההדסטארט, וזה זה וזה זה. אבל באמת, יש פה פרויקט של מעורבות. הרי מה כל הפרויקטים האלה של המימון, מימון המונים, אומרים לנו. זה פרויקט מימון המונים. המון אנשים שעושים Head Start, אני אגלה לכם, לא צריכים את הכסף. אני מכירה זמרים מפורסמים שעושים Head Start לא בשביל הכסף, זה לא כזה יקר, הם ישיגו 100,000 שקל. המון פרויקטים חיוביים, חינוכיים, הם ישיגו את הכמה עשרות אלפי שקלים. מה הם רוצים מכם? את הכיס, וכתוצאה מכך את הלב. אתם תהיו יותר מעורבים. אם אתה נותן, אתה בעצם מתחייב, וזה מה שקורה במשכן. אפשר לקרוא לאיזה עשיר, לאיזה גביר, שיקים את המשכן על שם מרשל זה ורעייתו לזכר הוריהם. לא, לא. אנחנו רוצים שכל אחד ייתן, שזה יהיה מפעל עממי, שבו כולנו מעורבים. זה גורם לנו גם לקדש את הכסף, להתייחס לכסף בצורה נכונה. הרי כולנו מבולבלים ביחס להרוויח, להשקיע, איפה לשים, כמה לחסוך, כמה לתת לצדקה. אני קצת קינאתי בבת שלנו ביהודית, מזמן לא סיפרנו עליה, אז יהודית המתוקה הלכה השבוע למכולת, כמובן בליווי מבוגר, עם מטבע של 10 שקלים לקנות ממתק. והיא חוזרת אליי עם עודף של 5 ו-2 קל. והיא באה אליי זורחת כולה, אמא, נתתי להם 1, קיבלתי 2 חזרה. בוא נלך גם מחר, זה ממש משתלם העסק הזה, הולכים למכולת, גם מקבלים ממתק, גם נותנים 1, מקבלים 2 חזרה. אז זה יחס מסוים לכסף, אבל כשאנחנו גדלים, אנחנו גם מבינים הרבה יותר טוב, וקשה לתעל את הכסף למטרות טובות. אנחנו יודעים שצריך, אבל המשכן גם מלמד אותנו לקדש את כספנו. הרב קוק קורא לזה גאונות בחסד. הוא אומר, גם בחסד, גם באיפה אתה נותן צדקה, כסף, אתה צריך איזה גאונות, צריך בזה גם כן, גם חוכמה. עוד דבר לפני שממש ככה נתחיל, למה אני מתעכבת על זה? כי התורה מתעכבת על זה. התורה הולכת להקדיש עכשיו למעלה מ-400 פסוקים. למעלה מ-400 פסוקים למשכן. לבריאת העולם היא הקדישה כ-30 פסוקים. העשייה שלנו, במחילה, כאילו יותר חשובה מהעשייה שלו. מה שאנחנו פועלים ויוצרים ועושים בעולם זה העיקר. התורה היא לא ספר, קוסמולוגיה, מדע, אסטרונומיה, פילוסופיה, גיאוגרפיה. תקראו ספרים כאלה בכיף. אבל היא לא תתאר לכם עכשיו את הקוסמוס. היא תתאר מה האדם צריך לעשות בעולם. היא לא תתעכב על בריאת העולם, אלא על תיקון העולם. לא על תיאור העולם, אלא על תיאור המשימה שלנו בו. והמשכן זה הפרויקט הראשון שבו אנחנו סוף סוף עושים. אנחנו אקטיביים. לא נעשה ונשמע, נעשה ונעשה. אנחנו לא עומדים מתחת להר סיני ואומרים לנו, אלא אנחנו קמים, פועלים ועושים, ואנחנו צריכים לדעת עד כמה זה חשוב. העשייה הזו, אומר לנו חנן פורט, כל פעם שאנחנו עושים מעשה קטן כזה, אנחנו מוכיחים בעצם מחדש את התפיסה שלנו של האמונה. כותב חנן פורט כך, הפילוסופיה האריסטוטלית, כן, של אריסטו, ביקשה לבעוט באלוקים כלפי מעלה, ולשלוח אותו אחר כבוד לבית הלורדים. כן, הוא כזה נשגב, לבל יתערב בפועל בנעשה בעולם. הוא כזה עליון, לא אכפת לו ממשה ויוסי. כמה יוהרה, אומר חנן, וכמה חוצפה נדרשות לגישה זו, המתיימרת להגדיר את האלוקים באמות מידה אנושיות, ולקבוע בעזות מצח, כי אין לגדול ולנשגב, שיג ושיח עם הקטן והעלוב, אנחנו נעים מאוד, ואין לשלם השוכן בגובהי מרומים יכולת לעסוק בפרטים הקטנים. כלומר, אכפת לו מכל עשייה הקטנה שלנו, אחרת לא היו פה 400 פסוקים שמתארים בפירוט מה גוזרים ומה חותכים ואיזה עצים ואיזה זהב ומה לובשים וכו' וכו'. והשאלה שאנחנו ננסה לשאול היום היא, מה היום? אוקיי, אנחנו מבינים שעשייה זה דבר חשוב, אחרת התורה לא הייתה משקיעה במשכן. הרי אין היום משכן וגם לא אמור להיות. כשבאים לארץ מקימים מקדש, אבל זה לא אותו דבר. המשכן היה לתקופת המדבר. אז למה היום אני צריכה לשבת ולקרוא על העשייה אז במדבר? או בקיצור, אם ננסח את השאלה שלנו לערב זה, מהו המשכן בימינו? אנחנו הולכים להשקיע עכשיו כמה שבועות, למרות שיש לנו בעזרת השם פורים ופסח ונעסוק בהם וחטא העגל, אבל יש פה כמה פרשות רציניות שממש מכריחות אותנו לשאול מהו המשכן בימינו, ואנחנו ניתן הערב 3 תשובות, לא שלנו, תשובות עתיקות, שכולן מתחילות כבר אז. אפשר למצוא אותן בפסוקים, כבר שם בפסוקי המשכן. זה לא דרשות כאלה שאתה אומר, טוב, רעיון יפה, זה ממש הדבר עצמו. מהו המשכן בימינו? מהרגע בו יש משכן, יש שבת. השבת היא משכן בזמן. זה לא דרשה מאוחרת. בפסוקים עצמם, תוך כדי תיאור מלאכת המשכן, מתוארת העובדה שבשבת צריך לשבות ממלאכה. לא סתם הדגשתי את שתי המילים האלה. התורה מדברת על המלאכה של שבת, על המלאכה של המשכן, ומאז שני הנושאים האלה הולכים יחד בעולם. על השבת נאמר, זו רק דוגמה, ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש להשם. יש עוד הרבה מאוד פסוקים שבהם השבת היא הפסקה ממלאכה. מהי מלאכה? איך אני יודע מה זה מלאכה ומה זה לא מלאכה? ממלאכת המשכן. שם, בתוך אותם פסוקים, מעורבבת המילה מלאכה. תעשו את המלאכה, מלאכת המשכן, ויעשו את המלאכה. בסך הכל, מונים חכמנו 39 מלאכות שהן מלאכת המשכן. למדת אבות מלאכה, ככה זה מכונה, אלה הם המלאכות שבני ישראל בעצם כל הזמן עבדו ועשו אותם במדבר, אבל יש הרבה דוגמאות, כן? ומהם אנחנו לומדים עד היום מה אסור ומה מותר בשבת. מאותם אבות מלאכה יש מה שנקרא תולדות, ומזה אנחנו יודעים מה עושים ומה לא עושים. המלאכות של המשכן באמת מקיפות כמעט את כל ההיקף של הפעילות הפיזית. זה יכול להיות לזרוע ולגדל צמחים, לחרוש את הקרקע, לקצור, לטחון, ללוש, לצבוע, לנקות, לטפור, לצוד בעלי חיים, לשחוט, לכתוב, למחוק, להדליק אש, לחבות אש ועוד. והאופי של השבת מתחיל להתעצב שם. למה? כי הם עסוקים באמצע פעילות מאוד מאוד חשובה, אפילו קדושה. הם בונים את המשכן. מה יותר חשוב מזה? בן אדם יוצא, מקבל הוראות, סוף סוף מגשים את עצמו. ההוא בונה, ההוא צובע, ההיא טובה. האנשים עשו המון במלאכת המשכן. מביאים דברים, הולכים, חוזרים, בונים. פתאום פוס משחק, תעצור. נכון שמה שאתה עושה זה חשוב? בוודאי, זה חיובי, זה מצווה. אבל יש דבר אחד שעוצר את המשכן על פני האדמה, וזה המשכן בזמן. הרבה מאוד דתות יש להם מרכז רוחני, מקדש, כל מיני מקדשים כאלה ואחרים, מנזרים, בניינים, מקומות מקודשים. השבת והחידוש העמוק שלה זה שקדושת הזמן גוברת על קדושת המקום. אתה כל השבוע כובש את המרחב, אבל יום אחד בשבוע אתה כובש את עצמך. אתה כל השבוע מתפרס, יום אחד צמצום. כל השבוע אתה בתנופה, עושה ועושה ועושה. עכשיו תרפה. זאת תנועה מיוחדת שהשבת מכניסה לעולם, ובמובן הזה, כל פעם ששומרים שבת, המשכן הוא עדיין רלוונטי, אנחנו כל הזמן בודקים מה עשו שם, כשקוראים את הפרשות האלה, ומזה לומדים מה לעשות היום. צריך להבין, יש דעות שהמשכן הוא קם אחרי חטא העגל. כלומר, עוד לא למדנו את חטא העגל, אבל יש דעות שקודם היה חטא העגל, ואחריו הוא קם המשכן, כלומר, אחרי החטא הנורא, הם קיבלו את ההוראה, אז בטח הם היו באנרגיה מטורפת לבנות את המשכן, לתקן. הנה כל הזהב שזרקנו על העגל, זה היה שטות, עכשיו נזרוק אותו למשכן וזה יהיה קודש. ועדיין, אל תתבלבלו, אל תלכו בצורה קיצונית מהעגל למשכן, עדיין יש משהו עליון יותר שמפסיק. כי לא באמת אתה עושה הכל, אל תפריז בחשיבות של העשייה שלך. אתה לא עושה הכל, אתה משתדל 6 ימים בשבוע, אבל יום בשבוע באמת יש איזו קדושה אחרת. רבי נחמן כותב שהעובדה שבשבת מרפים מאותם למדת מלאכות, שבעצם זה כל מלאכות חיינו, היא זאת שמברכת את למדת המלאכות האלה בששת ימי המעשה. כלומר, תרפה על מנת שתוכל 6 ימים בשבוע באמת באמת לעסוק בזה כמו שצריך. יש פה נקודה קצת מעניינת. בעצם אנחנו מכירים את הרעיון, אומר את זה הרב אביגדור נבנצל, מיד נראה. אנחנו מכירים את הרעיון, כולם יודעים למה גלינו מפה, למה יצאנו לגלות, למה חרב הבית. אז שנאת חינם, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כל מיני קלקולים שונים ומשונים שלצערנו לקינו בהם בעבר, ולכן גם נזרקנו מפה אחר כך. נכון? יצאנו לגלות, כלומר איבדנו את קדושת המקום בגלל חטאינו. באנו לארץ ישראל, לא הבנו איך צריך להתנהג בה, איבדנו אותה. אומר הרב נבנצל, וזה מין שאלה אישית שהוא שואל את עצמו. זאת סדרת ספרים מצוינת שערך הרב יוסף אליהו, שיחות הרב נבנצל, הרב של העיר העתיקה, והוא כאילו שואל את עצמו, הוא אומר, ושאלתי לעצמי, אם כך, נכון, אם אנחנו לא מתנהגים יפה וקדושת המקום פגה, נכון, אם העם הזה הוא עם של רוצחים וגזלנים, אז אנחנו עפים מפה. ושאלתי לעצמי, אם כך, הרי שגם הזמנים הקדושים, כמו המקומות הקדושים, צריכים היו להילקח מאיתנו. הרי את ישראל, הרי אם ישראל לא מנצלים אותם למטרתם, גם השבת והחגים היו צריכים להילקח מהם, לכאורה. כמו שאפשר לצאת לגלות מארץ ישראל, יש גם גלות מהשבת, השבת מבוטלת. מדוע לא מצאנו שהנביאים טוענים ככה? למה אותם נביאים שהזהירו אותנו, אתם תאבדו את המקדש, את המקום, לא אמרו תאבדו את הזמן? והוא עונה, הזמנים הקדושים, זה משהו אחר, זה יותר עליון, הם שורים עלינו ממילא. אי אפשר לבטל, השבת יורדת עליך. תרצה או לא תרצה, תאהב או לא תאהב, תכבד או לא תכבד. שבת וחגים, זה קדושת הזמן, היא בעצם יותר בתוקף, אפשר כמעט להגיד, מקדושת המקום. עכשיו אם נסתכל בעיניים שלנו, כן, 2018, לא ימי המשכן, קוראים שני תהליכים מאוד מעניינים, אני חושבת, בעניין של השבת והפיתויים בימינו, האם להקים את המשכן הזה בשבת או לא להקים את המשכן הזה בשבת. בילדותי, אני זוכרת, באמונותיי, מדורת השבט הייתה טלוויזיה ביום שישי בערב. שם הכל היה קורה. רבקה מיכאלי, דודו טופז, ארץ נהדרת, כל התוכניות, יום שישי בערב, עם ישראל, באחוזים מאוד גבוהים של אחוזי צפייה, צופה. בשנים האחרונות, הדתה, זה נעלם. הרייטינג יורד בלילות שבת. עיתון גלובס הקדיש כתבה נרחבת לתופעה הזאת. הכתב ליאור אברבך כתב, ואני רוצה ככה לצטט, צניחה בצפייה בלילות שבת, הצופים נוטשים, והכתב מסביר, יש מגזר שהולך וגדל, והוא מגיע לכמעט 40% מכלל הנזכרים, והם מגדירים את עצמם מסורתיים. הם מצטרפים לחילונים גמורים, שפשוט מעדיפים לשבת בחיק משפחתם, ולחבות את מקלט הטלוויזיה. אני יכולה לראות לכם את זה בטבלה, הם עיצבו את זה מאוד יפה בעיתון גלובס, כן? אתם יכולים לראות משנה לשנה, לפני שנתיים, לפני שנה, משנה לשנה את האחוזים צונחים, השנה זה כבר, פחות, ובעצם זה אומר שאנשים מעדיפים להקים משכן בליל שבת, ומראיינים פה את טלי בנובדיה, עורכת בחירה בתחום הטלוויזיה, והיא אומרת, כבר שנים אני חושבת שאת יומן יום שישי צריך להעביר מיום שישי ולשדר אותו בחמישי. אז הכתב שואל, אז למה לדעתך מתעקשים כל כך על המהדורה הזו? והיא עונה, קבלו, כי יש כוח מאוד גדול למסורת. זה מסורת, זה כבר שנים. נו, מה, נבטל? דודו טופז מסר לקיציס ומסרה לזה ומסרה, אי אפשר לבטל, זה כבר מדור לדור. יש כוח מאוד גדול למסורת. אבל היא אומרת, התפיסה שלי אומרת, שהמתחרה של המהדורה שלנו, של המגזין שאנחנו עורכים בליל שבת, היא לא המתחרה מהערוץ האחר. המתחרה היא ארוחת הערב המשפחתית. אולי הגיע הזמן לתת לה את המקום הראוי לה, ואת התוכנית המושקעת לשדר ביום חמישי. אני הייתי דווקא אומרת לשדר במוצש, אבל זה כאילו מקצועי, לא מדברים פה על קדושת השבת והמשכן, אלה אנשי המקצוע. ואז הוא מתקשר הכתב, לאיילה חסון, המגישה המרכזית של התוכנית שנקראת שישי. להגיד לך שאם זה היה, לא היה בחמישי, אני לא הייתי מאושרת? אוי, זה היה נהדר, היא אומרת בחיוך. אז מה אתה רוצה? גם המגישה רוצה להיות בבית. גם היא רוצה את הארוחה המשפחתית, אז מה אתה רוצה? בקיצור, נתונים מאוד מעניינים, אני חושבת שמאוד מסמכים, ואומרים משהו עמוק על המשכן הזה גם בדורנו, אבל חבר'ה, טלוויזיה זה במה לפסה, נכון? בוא נהיה, גם בימות החול, והסלולרי תופס יותר ויותר אחוזים של גלישה ושל צפייה. ומשהו מאוד מעניין, הייתי לאחרונה את המודעה המעניינת הזאת, אבי רוזנבלום אחראי לה, בחור מאוד יצירתי, מאוד מוכשר. בילדותי הייתה מודעה, עדיין יש מודעה, אמא הבטחת לנו עוף לשבת של ארגון חסדי נעמי, של ילדים שרוצים אוכל בשבת, והוא ייצב את זה ככה, אמא הבטחת לנו עוף לשבת. כלומר, לא להיות און, להיות עוף. זאת התחרות האמיתית על, על, על המשכן שצריך להקים. ומה שמעניין זה, שמתי לב שבימות החול, כאילו אם אני אומרת, רגע, בשבת זה הקסם, זה השפיות, זה הבשורה, אני אמורה לחשוב שבימות החול זה גם טוב. ואני מגיעה להרצות בהרבה מקומות שבהם לוקחים סלולרי מהנוכחים. בצהל זה הרבה פעמים קורה, אתה יכול לאסוף, כל ארגון שירות לאומי, היו לי כמה הרצאות שירות לאומי, אספו בתי ספר, תיכונים, מקומות בבית כלא פעם אחת, אפשר, במקומות עם כפייה אפשר, סתם שם אין להם בכלל, אבל אפשר לאסוף סלולרי מהנוכחים. אני רוצה להודיע לכם שאני מעדיפה שזה לא יקרה אם אני המרצה. למה? אנשים יושבים לי בקריז, הם לא מרוכזים, המוח שלהם שם. ואני לפעמים אומרת, טוב, נשארו לנו 5 דקות, יש למישהו שאלות? אתה רואה שקט כולם, לא, סטיטיס תמיד, הלכי כבר, אנחנו רוצים להתאחד עם חברו הטוב של האדם, מה אתה עכשיו מבגיל, מה איזה שאלות, יאללה, המנה, אנחנו, ולכן, אז רגע, חשבתי לעצמי, אז מה ההבדל משבת? למה הברכה הגדולה של שבת? זה גם כמובן הקדושה, זה לא קורה ביום שני, ב-11 בבוקר באיזה בסיס צבאי, אבל יש משהו בזה, שאתה היום לא בודק כמה שעות אתה גולש. זה כבר, פעם היו בודקים כמה שעות בן אדם גולש, כותב וזה. היום אתה צריך לבדוק כמה שעות הראש שלו שם, חושב על זה. לא העלית פוסט, אבל התלבטת האם להעלות? לא ענית בוואטסאפ לקבוצה, אבל חשבת? לא נכנסת בזו, אבל כאילו בדקת, אני כן, צילמת, לא צילמת, העלית, לא העלית, תיאגת, לא תיאגת. המוח שלך עסוק בזה הרבה יותר מהשעות שאתה בפנים. הקסם הגדול של השבת זה שהיא גם מנטרלת את האופציה לזה. אם אני יושבת ביום שני שעה בלי סלולרי, אני עצבנית. אם אני יושבת בשבת 25 שעה בלי סלולרי, אני רגועה, כי האופציה נותקה. פה הכוח הגדול של השבת, שבאה ומפסיקה, כן, בכפייה, בכפייה במרכאות או לא במרכאות. זה, היא שמה לך גבולות שהם אדומים, הם לא סימני שאלה, הם לא אפור, ודווקא שם אתה מקבל, אני חושבת, את החירות, את המשכן האמיתי. אז זה נוגע לשבת ולמשכן שבאמת ירדו יחד לעולם. עכשיו יש פה עוד משכן. הפרשנים שקוראים את הפרשות קוראים לנו לשים לב למשכן הבא. מה זה משכן? זה בית. משכן זה בית. והרבה מאוד מהאנרגיה, שוב, של חכמנו, של פרשנים, הולכת לכיוון שבית, ביתו של אדם, הוא משכן לשכינה. 4 הקירות האלה שאתה חי בתוכם, זה משכן לשכינה. רווק או לא רווק, גרוש, אלמן, נשוי, עדיין ילד אצל ההורים, נער מתבגר, ברוך השם, לכל אחד מאיתנו יש 4 קירות, נכון? באמת, אחוז ההומלסים בישראל, ברוך השם, מאוד מאוד נמוך. המשכן שבו אתה גר הוא משכן לשכינה. ואתה גם צריך להסתכל עליו ככה, לראות אותו ככה. אני זוכרת שהרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, השבוע היה היורצייט, שנה לפטירתו של הרב אדלשטיין, וכשהיו מגיעים אליו רווקים מבוגרים, רווקות מבוגרות, מבקשים ברכה ורוצים להקים בית, הוא היה אומר, תקבלו על עצמכם, תתכננו, שכשיקום בית, יהיה בו חדר להכנסת אורחים. יהיה בו מיטה להכנסת אורחים. תתכננו, שתהיה מיטה להכנסת אורחים. זה יביא ברכה, כי אתה מקים משכן, אתה לא סתם מקים בית. עכשיו שוב, זה לא איזו דרשה חדשה, טוב, אין לנו משכן, אז בואו נגיד בית, בית, לא. זה מאוד מאוד עמוק ומאוד עתיק. יש הקדמה מאוד מפורסמת של הרמב"ן לספר שמות. רבי משה בן נחמן יושב וכותב הקדמה לספר שמות, הוא מכנה אותו ספר הגאולה, והוא אומר, לא בגלל יציאת מצרים, אני לא קורא לו ספר הגאולה כי יצאנו ממצרים, זה רק שיעבוד פיזי. אני קורא לו ספר הגאולה בגלל הפרשה הכי חשובה שלנו, תרומה. בפרשה הזאת ירדה שכינה, ואז הם נהיו גאולים. עכשיו תראו, זה פשוט מהלך מדהים, מפתיע. אני מתביישת שרק השבוע גיליתי את זה. הוא אומר ככה, עשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא, והשרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי או עליהם. רגע, נבין. האבות והאימהות כבר חיו בתוך משכן. האוהל של אברהם ושרה היה משכן לשכינה. עכשיו יצאנו ממצרים, עברנו את כל הגלגול, הקמנו משכן, אני לא באה ואומרת לכם איזה דרשה, המשכן זה כמו בית. כשהקימו את המשכן אמרו שהמשכן צריך להיות כמו הבתים שכבר היו, לא שיהיו, שהיו. הבתים של האבות והאימהות היו משכן לשכינה. אנחנו מכירים את המדרשים, היה אוהל והייתה ברכה בעיסה, והיה נר דולק, הם כבר הקימו משכן. עכשיו מלמדים את בני ישראל לצאת ממצרים, אז מקימים להם משהו שהוא בדמות האוהל של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. שוב, לא שהבית הוא חיקוי למשכן, המשכן הוא חיקוי לבית. זה כבר היה בספר בראשית, ואנחנו שואפים להקים אותו שוב. כלומר, מתחילת הקמתו של המשכן הוא אמור להיות הבית שלנו, אנחנו אמורים להרגיש שם בבית. העובדה ששכינה, אומרים, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, העובדה שבית הוא המקום הכי קדוש, בסוף בן אדם נבדק בבית שלו, לא איך שהוא מתנהג, בחוץ, איכשהו בין ארבעת הקירות, שם הוא אמיתי, על במות, אפשר להיות מאוד נחמדים על הבמות. והנתיבות שלום, כותב גם נקודה מאוד יפה על זה, אומר ככה נתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, הוא כותב, מה שאומר דוד המלך, זה פסוק מפורסם בתהילים, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, איך אפשר כל ימי חייך? איזה מין פסוק זה? אנחנו רוצים להיות אמיתיים. איך אתה אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, ימים ולילות תשב בבית השם, לא תאכל, לא תשתה, לא תדבר עם בני המשפחה והחברים? אלא מה? הכוונה היא שבית השם יהיה הבית שלך. אתה לומד, מפרנס, מגדל ילדים, ואתה מתפלל ששם תרגיש שכינה כל ימיך. שבתי בבית השם, שאני ארגיש הבית שלי הוא מלא קדושה ומלא שכינה, ולא רק מלא כביסה, כלים, שיעור בית, ילדים, מביסיטריות, חוגים, הסעות, רטיבות מהבעל הבית או לא מהבעל הבית וכו' וכו', אלא שתרגיש את זה בתוך הבית, בתוך המשכן הפרטי שלך, ואם אתם רוצים עוד הוכחות לזה, כל ההליכה במדבר מלווה בדימויים של זוגיות, בית והורות, נכון? לכתך אחראי במדבר, כן? חסד נעורייך, ובתוך ההקמה של המשכן, שהיא הקמה לכאורה טכנית, מי שיקרא את רשי על הפרשה, ממש יופתע, רשי כאילו משבץ לנו דימויים נורא אנושיים. בואו ניקח ככה כמה דוגמאות. בעצם מסבירים איך להקים משכן, אז זה אמור להיות הוראות איקאה, כן? תיקח, תקים, תעשה. ואז רשי פתאום אומר, יריעות המשכן מחוברות אישה אל אחותה. זה עוד בתורה. מה קשור אחיות עכשיו? אחווה, קשר בין אחים, אישה אל אחותה. אחר כך רשי אומר שהבדים, הבדים במשכן, הבד היה כדומה לקלה צנועה המחוסה בצעיף על פניה. מה קשור קלה? מה קשור אחיות? אחר כך הקרובים, אומר לנו רשי, דמות פרצוף תינוק היה להם. זה הפסלים שהיו שם בפנים. אז אני לא מבינה, זה תינוק, זה אחות, זה קלה, כל מיני דימויים, דווקא במקום הכי קדוש, של משפחה, של זהות, של כל מיני קשרים אנושיים וחברותיים. הזכרנו פה, זה רעיון של הרבנית אימי ממזרחי, כשאבו מאזן קילל את טראמפ, זה השבר הגדול בין הרשות הפלסטינית לבין נשיא ארצות הברית, איך אבו מאזן מקלל, איך קוראים לזה, נאום היחרב ביתק, אני, אהוד יערי עשה לי חזרות, ככה צריך להגיד, אם אני זוכרת נכון, יחרב ביתק, יחרב ביתך, זה כללה בערבית, כי אבו מאזן מזהה, יחרב ביתך, כי בית, זה, בית חרב זה כללה, בעצם אומר יחרב המשכן שלך, שלא יהיה לך משכן, שלא יהיה לך בית, שלא יהיה לך מקום. היום, למניינם, זה ולנטיינס דיי, ומחר זה יום האם שהפך ליום המשפחה. אז אנחנו, זה מספיק זמן מתאים לזה, למרות שנראה לי שככל שיש יותר ימים לאהבה ואם ומשפחה, כך יש פחות כבוד לאהבה ואם ומשפחה, אבל בסדר. אז לרגל יום המשפחה, משהו מאוד עמוק אני חושבת, שהאקדמיה ללשון עברית פרסמה השבוע. יש במשרד המשפטים ענף שנקרא הרשות להגנת הפרטיות, שזה, כשמה כן, הרשות להגנת הפרטיות. היא פנתה בימים אלה לאקדמיה ללשון עברית, שכולנו מכירים, וביקשה ליום המשפחה שהציבור יעזור למצוא שם למילה, לביטוי, לפרייז כזה באנגלית, איך להגיד את זה בעברית, ואני חושבת שזה עמוק, כי זה מעיד על תופעה חברתית, שוב על גבולות בין בית לבין חוץ, איך בן אדם שומר על בית שהוא הוא, הוא פרטי, כשהכל הכל הופך לציבורי. והמילה, תראו ככה הם פרסמו את זה, זה מתוך הדף של האקדמיה ללשון עברית, הם כותבים ככה, באנגלית זה sharenting, ובעברית, sharenting זה הצמדה של המילה share, לשתף, ו- parenting, הורות, parents, הורות. זה כאילו הורים אובססיביים שמשתפים כל דבר שהילד שלהם עושה. שזה אומר התהפכות ראשונה, התהפכות שנייה, מקלחות, טיולים, אוכל, מתלכלך. כולנו מוצפים בתמונות כאלה של תינוקות חמודים יותר ופחות, ושל הורים חמודים יותר או פחות, שרוצים תשומי לילד. וקוראים לזה באנגלית sharenting, זה ההורה המשתף, שלא לומר המנג'ז. אני חושבת שירוויח מי שימציא אפליקציה שמתחזה נגיד אליי ומגיבה בשמי לתינוקות חמודים. עכשיו, זה לא שתמיד אני אגיד מתוק, 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 אלא אחרי הדיזהות, הגיסות שלי ישימו לב. אז צריך שזה יהיה אמין, אתמול אמרת מתוק, אם תגידי חמוד, אתמול אמרת זה, כאילו, הבנתם? אני חושבת זה יוסיף לי שעה ביום. אני מוכנה לשלם מי שמפתח כזאת אפליקציה, כי יש בעולמנו הרבה הרבה שרנטינג, ואז הם פנו, לכבוד יום המשפחה, הם פנו לציבור, אגב, זה לא משהו משעשע, לילד יש זכות לפרטיות, באמת, אתה בונה לו אישיות וירטואלית לפני שהוא עמד על דעתו. החמוד הזה עכשיו פה בבניאס, יום אחד יהיה בן 20, מי אמר שזה יצחיק אותו התמונה הזאת? מי אמר? אתה לא שומר על הפרטיות העתידית שלו, ואתה ההורה שלו. זה לא שאלה פשוטה. אז פנו לציבור להציע שמות לתופעה, הציעו להם באמת דברים מאוד יפים, צאצה צומי, זה צומי באמצעות הצאצה, צאצה צומי, הורשת, זה הורה ורשת, שימאוס, שזה שיתוף פלוס מאוס, הורוני, זה על משקל שופוני, רק הורוני, מגדלייקים, שזה מגדלים פלוס לייקים. טוב, הבנתם מה הציבור חושב על ההורים האלה, בסדר? אבל יש פה באמת שאלה יותר עמוקה של גבולות בין הפרטי לבין הציבורי, והאם יש לגיטימציה לגבולות, זה פרטי, זה ציבורי, זה כן, זה לא, ויש עדיין רשות הרבים ורשות היחיד, או שהכל נהיה איזה ערבוביה אחת גדולה. בימים אלה יצא לאור ספר שעוד לא סיימתי אותו, אבל עד עמוד 52 הוא מאוד מעניין, קוראים לו מקים שורשים של הרב חיים נבון, וממש מתאים ליום המשפחה ולתופעה שדיברנו עליה, יש פסקה שהוא כותב שם והולכת כך, בדיוק על הנקודה הזו. כל לאומיות הופכת למדכאת, כל קהילה היא חונקת, כל משפחה היא בולמת, כל גבול הוא כפייה, כל מסורת כבר לא רלוונטית. הספר הזה מדבר על הסכנה של הפוסט-מודרניזם, של בעצם לשבור עידן הפוסט, עידן של פירוק. הטרלול הפוסט-מודרני אומר לנו שאנחנו אוסף אינדיבידואלים שחיים בחופש מוחלט ממחויבות, אבל זה שקר. אנחנו לא הופכים למאושרים יותר. הכל הופך ללימבו חסר משמעות, ועוד קוראים לזה חירות. החברה המערבית תקרוס, כי האינדיבידואליות הקיצונית הזאת לא תביא למשמעות וסיפוק. האדם הוא לא תייר בעולם, הוא זקוק לעוגן. תפיסות העולם האלה כבר שינו את אירופה והפכו אותה לבית אבות ענק, יבשת של דיור מוגן בלי ילודה. זה נכון, באירופה פחות ופחות צעירים, יותר ויותר קשישים. תפיסות העולם האלה כבר שטפו את הקמפוסים בארצות הברית והן בדרך אלינו. אנחנו במלחמת תרבות ועלינו לזכור שהאדם הוא לא אטום שצף בחלל, אלא עץ בעל שורשים ששואף לתת פירות. ויש פה שאלה הרבה יותר, השרנטינג הזה, זה לא מתחיל לגרד את השאלה, האם יש פרטי ויש ציבורי? האם יש, חשבתי על זה, כמעט כל מה שאתה שומע בתקשורת, האם יש הבדל בין פליט שבא מרואנדה לבין יהודי שעלה לפה, ניצול שואה? אנחנו שומעים דעות שלא, זה פליט וזה פליט, זה אנה פרנק וזה אנה פרנק. האם יש הבדל בין חיים לבין מוות? אנחנו שומעים המון על המתות חסד, בצורה, לא, זה לא השם, זה יכול להיות, אפשר אולי צריך לקרוא לזה התאבדות, וכולי וכולי. האם יש הבדלים, האם יש עדיין גבולות בין בית לבין חוץ, בין, כן, בין יהודי ללא יהודי? לא גזענות, אבל האם יש הבדל? ויש לזה הרבה, הרבה מאוד השלכות, כמעט כל ידיעה בתקשורת, איכשהו יושבת על השורש הזה של בנייה או של פירוק, האם אנחנו רק מפרקים מסגרות. ובלי שתכננתי, כרגיל איתכם, בלי שתכננתי שזה יהיה הנושא, קיבלתי מייל בתחילת השבוע, ואני חושבת שהוא מאוד, כיוון שיש לנו הרבה חבר'ה שהם או מורים, או הורים, או תלמידים, שזה בעצם מכיל את כל האנושות, אז נראה לי שזה יהיה רלוונטי. שלום סיוון, אם תבחרי להקריא את המכתב, עשי זאת כמובן בעילום שם. השתתפתי היום בהלוויה עצובה במיוחד. מורה מחנכת שלי, אישה יקרה, שליוותה אותי בתקופת ההתבגרות ואני מאוד אוהבת ומעריכה, איבדה את בעלה אחרי מחלה קשה. זו הייתה לוויה גדולה, ידעתי מראש שאין סיכוי שאצליח לגשת למורה, ובכל זאת היה לי חשוב מאוד להיות שם. לקח לי קצת זמן להבין למה. אחד הנושאים החמים ביותר בשיחות הרכילות בתיכון דתי, הוא החיים הפרטיים של המורות. הבעל של המורה, הילדים של המורה, ומעל הכל הדייט האחרון של המורה הרווקה. בכל אולפנה יש אחת כזאת. לתלמידה הממוצעת יוצא לפגוש פה ושם את המשפחה של המורה. שבתות, טיולים, לפעמים המורה מזמינה לסעודת שבת. בכל פעם כזו, המורה מעמידה את עצמה בקו האש. המשפחה שלה הופכת לכמה ימים לנושא הכי לאוס, עד שמגיעה האטרקציה הבאה. גם אני הייתי כזו. עניינו אותי מאוד החיים הפרטיים של המורה, מציצנות, מה לעשות. כמעט 10 שנים אחרי, אני מסתכלת על זה אחרת. אני חושבת שבגיל המבלבל ההוא, שבו התחלנו לברר מה זה אומר להתבגר, איך יראה הבית שלנו, בגיל הזה, המתנה הכי מופלאה שמורה יכולה לתת לתלמידה, היא דוגמה אישית מתוך בית פרטי אמיתי. כי התלמידות קולטות הכל, תקשורת בין בני זוג, דרך החינוכית מול הילדים, יש כבוד, יש סבלנות, יש רעש. עם המטען הזה הן הולכות הביתה. אני זכיתי להיות עדה לדוגמה אישית מופלאה. היום אני יודעת להגיד, רק בדיעבד, שבכל מפגש עם הבית והמשפחה של המורה הזו, חוץ מהסקרנות הטבעית שתוקפת אותנו כשנכנסים לתוך חיים של אדם אחר, היה בי גם רצון אמיתי להידבק בטוב. הייתה שם תחושת בטן, אולי הנשמה הרגישה, בבית הזה קורים דברים טובים, כדאי לי לראות, ללמוד, להכיר, ואחר כך לקחת איתי הלאה. לכן כשזה נגמר השבוע, בצורה עצובה, הרגשתי לבוא ולהיות חלק, מתוך צער גדול על הבית הזה. את מרבה לדבר על פרטיות, על גבולות, בעידן המוחצן שאנחנו חיים, ואני מסכימה, אבל דווקא בגלל זה, אני רוצה לשלוח את הערצתי לכל אותם מדריכים, מורים, אנשי חינוך. לרבים מהם, מן הסתם, יש צורך לשמור על פרטיות, אינטימיות משפחתית, ובכל זאת הם פותחים מדי פעם את ביתם, וחושפים את המשפחה לעיניים החטטניות של התלמידים שלהם. בעיניי זו מסירות נפש אמיתית, ואני רוצה להודות על כך. אז אני מודה לה מאוד ששיתפה אותנו בתחושה הזו, וזה באמת, אני חושבת, זה יכול לחזק הרבה מורים, כי הם לא מורים רק בכיתה, הרבה דמויות שמכניסות אותנו גם לתוך הבית הפרטי שלהם, לתוך המשכן, כמו שלמדנו. עכשיו, למשכן, שהוא לא בזמן, לא השבת, והוא לא פיזי, הוא לא בית, הוא בתוכנו ממש, הוא הכי קרוב שיש, במובן מסוים אני יושבת עכשיו מול כמה מאות משכנים. כל אדם הוא משכן. לא סתם כתוב שם, ועשו לי מקדש, אבל ושכנתי בתוכם. שוב, זה מתוך הפסוקים, זה לא רעיונות שהגיעו אחר כך. התורה עצמה אומרת שגם אחרי שנבנה את כל המקדש, את כל המשכן, מטרה היא בסוף שהשכינה תהיה בתוכנו. נתיבות שלום עושה לנו סיבוב ארוך, כשהוא מנסה להסביר שהמשכן זה ליבו של האדם, הוא עובר על פני המון המון מפרשים מכל הגלויות, שמתי את זה גם בדפי המקורות שלכם, ככה נותן לנו כמה ציטוטים שבאים לשכנע אותנו בנקודה הזאת שהלב שלנו, של כל אחד ואחד ואחת, זה המשכן. והוא כותב כך. התולדות יעקב יוסף, זה פרשן חסידי, התולדות יעקב יוסף מבאר שהמצווה הזו ועשו לי מקדש, חלה על כל אדם שהוא עולם קטן בפני עצמו, והוא מצווה לעשות בקרבו מקדש להשם, שבתוך גופו יהיה מעון לשכינה. במובע בעל שך, על שך כבר אמרנו, זה לא רוני על שך, אנחנו כשאנחנו אומרים על שך, מתכוונים לרבי משה על שך, מובע בעל שך, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. וזה תכלית הבריאה, שכל יהודי יהיה בעצמו בית מקדש, שתהיה השראת השכינה בתוך כל אחד ואחד. וכמו שמובע בספרים הקדושים, על הפסוק, זה כלי וענווהו, מלשון נווה, נווה זה גם בית, שזה יהודו של יהודי, לעשות את עצמו מקדש ומשכן להשם, שיהיה שוכן בתוכו. כל הזמן, אתם רואים, הוא מביא המון המון מקורות, וכתב הראשית חוכמה, זה ספר אחר. מי אני? שיבוא המלך העליון לדור בביתי. ראוי הוא שיעשה לו דירה נאה, שיבוא לדור עמי. כל הציטוטים האלה בעצם מסמנים לכולנו את האתגר, הקרב הוא על הלב שלנו, או על התודעה, על המוח, על הנשמה, איך שלא נגדיר את זה, זה אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא חתיכת משכן שמסתובב וצריך לדאוג מה נכנס פנימה ומה לא, וזה הקרב על האנושיות שלנו, הקרב על הצלם אלוקים שבנו. אפשר לדבר על זה כל החיים, אנחנו ניתן שתי עצות של שני הוגים גדולים, שאומרים איך אתה נלחם על המשכן הזה, איך אתה עושה אותו באמת משכן. רבי נחמן כמובן, לא יפתיע אף אחד, מדבר על הנקודה הטובה, על לאסוף נקודות טובות, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת בתוכנו. הוא כותב, רבי נחמן, שהמשכן שבתוכנו זה הנקודות הטובות שאנחנו מוצאים בנו. שחורה אני ונאווה, יש פסוק כזה, שחורה זה במעשה העגל, נאווה זה במלאכת המשכן. ותראו את העצה. היינו בנקודות הטובות שאני מוצא בעצמי, שהם בחינת מלאכת המשכן. איך אתה בונה משכן? אתה מוצא את היתרונות שלך. איפה התנהגת אותו? איפה הצלחת ואיפה ניצחת? לא איפה הפסדת ונכשלת. המשכן נבנה מכל הטוב שנתברר מכל אחד מישראל, שזהו בחינת זהב וכסף ונחושת. זה חומרי המשכן, שהביא כל אחד ואחד כפי הנקודה טובה שלו. עצה של רבי נחמן, עצה שלו שמופיעה בהרבה מקומות שלו, תמצא בעצמך נקודה טובה, תאסוף אותם, תספור אותם, תגדיל אותם. נורא קל להגיד את זה, באמת נורא קשה לעשות את זה, אנחנו באמת מעדיפים להתמקד בכישלונותינו. עוד עצה טובה, רבי נחמן זה מהחסידות, נלך אל הליטאיות, רב חיים מוולוז'ין, הרב חיים מוולוז'ין, נותן לנו עצה, שההתחלה של היום שלנו תמיד תהיה חיובית. אנחנו הרי מורכבים ממחשבה, דיבור ומעשה. נכון? ככה אנחנו באים לידי ביטוי. מחשבות שלנו, דיבורים שלנו, מעשים שלנו. אומר רב חיים מוולוז'ין, שכל מעשה ראשון על הבוקר, כל מחשבה, כל דיבור וכל מעשה ראשון על הבוקר, יהיו חיוביים וטובים וקדושים. זה תרגיל מעניין. קראתי אותו היום, אז טוב, ננסה אותו מחר. מחשבה ראשונה שתהיה טובה, דיבור ראשון שיהיה טוב, מעשה ראשון שיהיה מעשה חיובי. ולא, עוד 5 דקות, ותנו לישון, והשעון, ואוי, מה יש לי לעשות היום? תמיד אתה מתחיל מחשבות מדהיגות כאלה, קמתי מאוחר, קמתי מוקדם. תפוס את ההתחלה של היום, את הראשית של היום, ותבנה שם משכן, מחשבה ראשונה, דיבור ראשון ומעשה ראשון. אנחנו עוד מעט נעצור. יש עוד הרבה, ואתם יכולים לבוא ולהגיד לי אחרי השיעור, רגע, אבל גם זה משכן וגם זה משכן. נכון, פרשננו מדברים ודאי על בית כנסת כמשכן, על בית מדרש, על ישיבה, על הצדיק. הרבה, רבי נחמן כותב שגם מסע ומתן כספי זה משכן. אם אתה, מה שנקרא, עובד באמונה, מתפרנס בצורה כשרה, נותן צדקה, זה המשכן, היחס שלך לכסף. הרבה משכנים אפשר למצוא אצל כל פרשננו. אנחנו התמקדנו רק בשלושה, שהם השבת והבית והלב. ויש פרשנים שאומרים שאפשר גם ממש לחבר אותם. אפשר לשבת בשבת, לקרוא את הפרשה על המשכן, בתוך בית, מתוך שמחה ושבת וסעודה, ולשים בפנים את הלב, את הנשמה, את המשכן שבתוכנו, באמת באמת לנסות לחבר הכל, ותשימו לב שכל הדברים שדיברנו עליהם, הם נורא טריוויאליים, הם יבואו גם לבד. שבת, גם אם לא נעשה כלום, תרד על העולם. בית יש לנו 4 קירות, ברוך השם יש 4 קירות. לב, אני לא ראיתי אדם שנברא בלי לב. יש לנו את זה. השאלה אם אתה עושה, אם אתה פועל, אמרנו, כל הפרשה הזאת זה כמה אתה משקיע וכמה אתה בונה, וזאת מלאכת המשכן שלנו. עד כאן, בשבוע הבא פרשת תצווה, אולי גם נתחיל לדבר על פורים. תודה רבה רבה לכם ולילה טוב. תודה רבה, בהצלחה.